התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד עומר אריאן, שגם כותב עכשיו אצל מנהלת הליגה. מה העניין עם עומר?
מעולה משה, האמת זו תקופה הכי כיפית בעיניי בחלון העברות. סוף סוף אנחנו מתחילים לראות אצל כל קבוצה לפחות ארבעה זרים, שלושה ארבעה זרים, שזה מאפשר לנו בפעם הראשונה להתחיל ומה שנקרא לחשוב הלאה, להגיד, להבין קצת את כיווני הבנייה, על איזה דברים קבוצות מסוימות שמות דגש, על איזה דברים אחרים קבוצות אחרות שמות דגש, מה אנחנו מצפים לראות מקבוצות כאלה ומה אנחנו מצפים לראות מקבוצות אחרות. אז אני מאוד מאוד אוהב את התקופה הזאת, רק שימשיך.
בהחלט, ובאמת נזכור את יחסי הכוחות של הקבוצות האלה גם, ונרחיב על זה, אבל עוד לפני ניגע קצת בנבחרת הנוער, אחרי שבשבוע שעבר עשינו פרק מיוחד עם איתן בוג מההצלחה הגדולה של נבחרת העתודה, עכשיו נבחרת הנוער משחקת בדרג א' באליפות אירופה, היא פתחה עם שני משחקים, יחסית קלים על הנייר וצלחה אותם, גם אם לא בצורה הכי מרשימה, לפחות במשחק הראשון, אבל במשחק השני מול בריטניה היא כבר הביסה, המשחק הראשון היה צפון מקדוניה, ובמשחק השלישי היא הובסה, אפשר להגיד, מול צרפת. לקראת הסיום היה מיני קאמבק יפה, אבל לא יותר מזה, ואנחנו נדבר קצת על זה. עומר, מה אתה לוקח מהמשחקים של נבחרת הנוער שמסיימת את בית א', אומנם עם מאזן חיובי של 2-1, אבל תלוי גם בקבוצה שהיא תקבל בשמינית הגמר, בהחלט יש סכנה של ירידת דרג, בגלל שהבית שלה מצטלב עם בית ב', שהוא בית לא פשוט בכלל.
כן, אז אנחנו אוהבים לראות הצלחות של נבחרות ישראל, וזה לא משנה באיזה גיל. ולכן יש איזשהו הייפ חיובי מאוד סביב הנבחרת הזאת, אבל אני חושב שאנחנו קצת מפספסים את המטרה. גם הנבחרת העתודה אמרתי בשעתו, שאנחנו לא צריכים לראות את התוצאות ולהסיק מהם מסקנות, או להבין יותר מדי. בסופו של דבר זה טורנירים מאוד אינטנסיביים, זה כדורסל נבחרות, זה שחקנים שלא שיחקו אף פעם, ואלה שחקנים מאוד 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 צעירים, אז אנחנו מאוד רוצים לראות אותם מצליחים, אבל אנחנו חייבים לזכור מה המטרה האמיתית, והמוצרת של נבחרות הנוער, נבחרות הנוער והעתודה, וזה לפתח את השחקנים, לך שיגיעו לליגת העל, ולמעלה מכך. זו המטרה המוצרת, ולכן אני אמרתי ש... גם עם משחקים מאוד טובים של גילד לוי בעתודה, אין הרבה דברים להבין. סבבה, יש כדורסל, יש מוח, כדורסל טוב, אבל אוקיי, השלב הבא יהיה להוכיח את זה ברמה אחרת. גם בכדורסל הנוער אני חושב שאנחנו רואים את אותו הדבר. אנחנו רואים שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, חלקם דרך אגב, סתם לדוגמה אני אקח, כי דיברנו על נועם דוברת בעתודה, אז יאיר דוברת, אנחנו מכירים אותו מהנוער, הוא שחקן נהדר, אני מרגיש לפחות שהוא לא בא לידי ביטוי בנבחרת, והוא לא בא לידי ביטוי כי יש לידו שחקנים מוכשרים יותר, כי השיטה של נבחרת הנוער לא מתמקדת בו ולא מביאה לו מספיק כדורים, וזה בסדר, אבל קשה מאוד משם להסיק איזושהי מסקנה על העתיד ועל היכולת של יאיר דוברת לבוא לידי ביטוי בעתיד. אני חושב שאנחנו צריכים לראות את הכישרון הטוב שיש לנו שם, כישרון דרך אגב שעולה על נבחרות העתודה, אבל בכוכבית קטנה בצד לזכור שהשינוי בגילאים האלה הוא ענק, לשני הכיוונים. כלומר מגילאי 17 עד 20, או אם ננסים את זה במסגרת, אז מגילאי הנוער לעתודה, שחקנים עוברים שינוי, הוא יכול להיות שינוי שיהפוך אותם לשחקנים שאנחנו בגילי העתודה נגיד, אוקיי, הם יהיו בטופ ליגת העל, אולי חלק באירופה, ויכול להיות שינוי שנגיד, אוקיי, היה פוטנציאל, היה כישרון, הוא יממש אותו כנראה מקסימום בליגה הלאומית, שזה בסדר גמור, אבל זה מה שזה. אז אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את הדברים בפרופורציות, לשמוח שהיא מנצחת, לשמוח שאנחנו רואים שם יעלומים כל כך גדולים, אבל לזכור שזה רק תחילת הדרך, זה האמצעי, זה לא המטרה.
השחקנים שכן נראים יחסית טוב עד עכשיו, הם נועם יעקב שחודר הרבה, מוסר אסיסטים, בן אונצ'ה בעיקר במשחק הראשון הביא יכולת כליה מבחוץ, מעון קרשביץ' כל משחק מהווה איום מחוץ לקשת ומביא גודל, ניב אבידן מוסיף הרבה בהגנה ובמשחק האחרון גם היה נפלא בהתקפה, עידו מנצ'ל בשני המשחקים הראשונים היה מצוין, אם זה שלשות, אם זה גם קצת חדירות במשחק השני, אילי דולינסקי מראה קצת פוטנציאל מתחת לסלים, עמית מנחם מביא הרבה אנרגיות חיוביות, וניב למפרט שנפצע, ונקווה שזה לא משהו חמור מדי, מראה הרבה בגרות במשחק שלו, אז באמת נאחל להם בהצלחה בהמשך, ואני מניח שגם נדבר עליהם שבוע הבא. האם יש שחקן ספציפי שתרצה להתמקד עליו לפני שנמשיך?
אז ברור שנועם יעקב הוא הכוכב הבלעדי של הנבחרת הזאת. אני חושב שבאיזשהו מקום הוא מראה די טובה לנועם דוברת של נבחרת העתודה. לא ברמת סט היכולות, לא ברמת התקרה שלהם, לא ברמת סוג השחקן שהם מתפתחים, אני לא רוצה להשוות ביניהם בהקשר הזה, אבל הנבחרת הזאת יש בעל בית, בעל בית אחד, אחד ששולט בקצב המשחק, וכשנבחרת הנוער רוצה לשלוט בקצב המשחק, הוא האיש שבא למגרש, והוא האיש שמרגיש שמעל כל הטורניר הזה, יש לו איזשהו בגרות, בשלות וניסיון, הכי הרבה מעל באמת כל שחקני הטורניר, מאוד מזכיר באיזשהו מקום את מה שראינו את נועם דוברת מהעתודה, ואנחנו יודעים שאם יש קלף, האליפות הזאת של נועם דוברת הייתה לא מזירה, כן, אחוזי הקליעה לא מספיק טובים, יש שיאמרו שהחדירות שלו לא מספיק טובות, קבלת החלטות וכולי, אבל הסיבה שבגללה גם צוות המקצועי של הפועל ירושלים לצורך העניין היה מרוצה מנועם דוברת, זה כי הוא הראה שהוא בעל הבית, הוא רמה אחת מעל עם ניסיון, עם בשלות ועם בגרות. נועם יעקב מראים את אותם דברים, והוא מראה אותם בגיל מאוד צעיר, וזה חשוב, אלה דברים שאי אפשר ללמד, וכדאי לרכוש אותם כמה שפחות, כמה שיותר מוקדם, והעובדה שנועם יעקב עושה את זה, זה כבר בונוס.
עכשיו נעבור לניתוח בניית הסגל של כל קבוצות ליגת העל, ועירוני רמת גן סופית לא תשחק בליגה, קריית אתא שמנהלת הליגה לא אמרה משהו לגביה, כמובן צפויה לשחק בליגה וננתח כמובן את הסגל שלה, אבל נתחיל קודם כל עם מכבי תל אביב שמאז מבול ההחתמות מן הסתם נהייתה שקטה, ובעיקר התקבלו שם כמה החלטות על המשך דרכם של מספר ישראלים, ומקס היידיגר שלא ממשיך גם עובר עכשיו לטורקיה, ובעיקר במכבי תל אביב אפשר לשים דגש על ההחלטה שלא להחתים נכון לעכשיו זאו צ'י, למרות שמועות על קייל ווילצ'ר ואופציות אחרות שאולי עלו בחוזה ארוך טווח לדוגמה עם סילבן פרנסיסקו, ובעיקר נשים עכשיו דגש גם על ההחלטה לא להחתים זאו צ'י כרגע, ובאותו זמן גם עם ההחלטה להשאיר את ג'ייק כהן, שזה בעצם הסיבה שמכבי כן שקלה להביא זאו צ'י, היא מרגישה שעמדה מספר 4 לא מספיק חזקה אצלה, ואפילו אף שחקן ישראלי לא באמת רצה לבוא, בין אם זה טי-ג'יי ליף, בין אם זה תומר גינת, ואפילו גבי צ'צ'שווילי, אף אחד מהגבוהים הישראלים האלה לא רצה לבוא למכבי תל אביב, וכך היא די נשארה כברירת מחדל עם ג'ייק כהן, צריך להגיד את האמת. איך אתה רואה את ההשערה שלו עם הניסיון הכושל להביא שחקן אחר, ישראלי, ומה דעתך על ההחלטה לא להחתים כרגע זאוצ'י?
אני חושב שבסך הכל מכבי תל אביב יכולה להיות, ואני חושב שהיא אכן כזאת, מרוצה מההחתמות שלה, סך הכל עד כה. פה שם איזה שהם פשלות, נקרא לזה פשלות, כי בסוף מכבי תל אביב בחרה להחתים אותם. אני חושב שיש שחקנים שהיו מעדיפים שיהיו במקומם אלטרנטיבות יותר מתאימות, שיש שחקנים שמכבי תל אביב מודעת לבעייתיות עם ההתאמה שלהם גם לכלל הסגל וגם לעודד קטש. יש דברים שמכבי תל אביב הייתה רוצה לשפר, אבל עם סך הבנייה היא די שלמה והיא די מרוצה. בסופו של דבר היה פה שני עניינים מרכזיים שמתקיים ביניהם יחס של טרייד אוף. אתה רוצה את האחד, אתה תצטרך לוותר על השני. הדבר הראשון זה כמו שאתה אומר, האיכות של עמדה 4, ואני אחדד ואגיד, העומק של עמדה 4. ובמיוחד דרך אגב, עמדה 4 הקולט. במכבי תל אביב חששו מהיעדר העומק, אנחנו מכירים את לוזי היורוליג השוחקים, משחקים תדירים מאוד, אינטנסיביות גבוהה מאוד, אצל קטש זה גם מלווה בקצב משחק גבוה מאוד. כלומר, כל דבר שעשו, והגנת חילופים, שבכלל גורמת גם לבעיות עבירות ולעייפות וכולי, בכל הדבר, כל דבר שקשור להתשת השחקנים של מכבי תל אביב, יהיה קיים בעונת 22-23. ומכבי תל אביב רצתה לבוא מוכנה לזה, ולהיות עם היכולת להגיד לעצמה, שכאשר שחקן נכנס לבעיית עבירות, כאשר שחקן עייף, כאשר שחקן נפצע, היא מציגה מספיק אלטרנטיבות בעמדה המתאימה, כדי לשחק במשחק יורוליג. על הליגה היא לא חושבת, ברור לה שהליגה, שעל הליגה הקבוצה שלה גדולה בכמה רמות, כמו כל שנה, הליגה לא מדיגה אותה ולא מדיגה את עודד קטש, ואני בטוח בזה. העניין פה הוא אירופה, וביורוליג, בתל אביב חששה, שהתפיק אלטרנטיבות להציג בעת משבר כזה. אז היא ניסתה לתור קצת את השוק, אני, כמו שאמרת, את השוק הזר, קייל ווילשר, שיכול לעזור לה בריווח מעמדה 4, קלעי אבסולוטי ל-3, 40%, שכמובן לא בא, וגם את השוק הישראלי, גבי צ'ששווילי, שהתכנון היה לפתח אותו כפרוספקט, אני מניח להשתמש בו כדי קצת להאריך את, את הרוטציה לליגה, אבל המטרה הייתה לשמור אותו לחוזה ארוך טווח, אני מניח, וגם הוא העדיף שלקבל במה גדולה יותר בבמברג, תחת מאמן ישראלי כמו אורן עמיאל, החלטה בעיניי מאוד מאוד חכמה שלו. ותומר גינת שכמובן לא הגיע, וטי-ג'י ליף שבחר לחתום ביפן. בקיצור, השוק הלך והידלדל עבור מכבי תל אביב, כאשר לבסוף היא נשארה עם אופציית ג'ייק כהן. אופציה לא כל כך, אני בטוח שהיא לא האופציה הראשונה, וספוילר, היא גם לא האופציה החמישית של עודד קטש. אבל זה מה שקרה. ולבסוף, עדיין עם ג'ייק כהן, הייתה יכולה להיות ההחלטה להחתים זרצ'י, או במקומו. למה הדבר הזה לא קרה? בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שהמכבי תל אביב, ואמרתי את זה בכמה הזדמנויות, וכתבתי את זה בכמה הזדמנויות, מכבי תל אביב היא קבוצה בצלמו ובדמותו של עודד קטש. עודד קטש יבנה ויתווה את השיטה ואת הדרך, ואם הסגל של מכבי יצליח להתמודד עם זה, יצליח להכיל את זה, מכבי תל אביב תצליח להיות קבוצה מאוד מאוד איכותית עם הסגל שנבנה שם. אבל מכשול אחד עומד בדרכה, חוקי הגבלת הזרים בליגת ווינרסל. כי חוקי הגבלת הזרים בליגה אומרים בעצם תל אביב תצטרך לשחק בליגת ווינרסל, ושמיניית זרים, כלומר שלושה זרים פר משחק, אולי בכלל יהיו זרים שלא יירשמו בכלל לליגה וישחקו במסגרת אחת בשבוע. שלושה זרים פר משחק שישחקו באירופה ולא בליגה. מה שנקרא בזמנו מכבי א' מכבי ב', ומכבי ועודד קטש ניסה כמה שיותר להפחית את האפקט הזה. כי מה שאפקט הפרדת הסגלים הזה בסופו של יום גורם, זה לזה שלקבוצה קשה ליצור שיטה, קשה לרוץ ביחד, קשה ליצור זהות וכימיה, כי כל משחק משחק סגל אחר. אז את זה עוד התקעתי שניסה למנוע, כמובן על חשבון העומק והאיכות של מכבי בעמדה 4, מכבי תל אביב, כרגע חסרה בעמדה 4, זו החוליה החלשה שלה, אין ספק. האם זה שווה את העובדה שעכשיו היא תוכל לרוץ יותר טוב, להיות עם סגלים יותר דומים בליגה וביורוליג? לדעתי כן, אבל אני לא חשוב כאן, לדעת עוד את קטש כן. וזה כל הסיפור.
לגמרי, ואני חושב שזה באמת היה ניתוח טוב ומדויק של מכבי תל אביב, שבאמת עשתה פחות רעש לאחרונה כתוצאה מרצף ההחתמות הבלתי נגמר בתחילת הקיץ. אז בעקבות כך נעבור להפועל ירושלים, שאומנם לא החתימה הרבה שחקנים בבת אחת, אבל גם לא חיכתה המון זמן כדי להחתים שחקנים, שזה משהו שראינו בקיץ הקודם. הקיץ יש באמת חלוקה יפה של ההחתמות, והשמות הם אוז בלייזר, גלעד לוי, נועם דוברת נשאר, איתי סגב אמור להישאר, קדין קרינגטון מצטרף, זאק הנקינס וספידי סמיף שמוכרים מליגת הקורונה, ליווי רנדולף, אור קורנליוס, מרקס מייריס, יש מורט שהוא אמור להצטרף, ויכול להיות שמתי שאתם מאזינים לזה הוא כבר חתם, וטי-ג'יי קליין מסתמן שהוא לא מגיע, אז באמת יש פה שמות מרתקים. בוא באמת נחלק את זה קודם כל לסגל הישראלי שכתבת על זה בהשוואה להפועל חולון. כרגע להפועל ירושלים יש 5 ישראלים בכירים. אני חושב שבגלל שלהפועל תל אביב ומכבי תל אביב יש 6 ישראלים בכירים, זאת קצת בעיה מבחינת העומק בליגה, וכן הייתי רוצה לראות עוד ישראלי שמגיע לירושלים, ואולי זה בתכנון, אבל בוא באמת נתחיל מזה. מה דעתך על הסגל הישראלי של ירושלים?
אז תראה, אני חושב שצריך להבדיל פה את זה לשני נושאים שונים, לאיכות ולעומק. אז בעיניי דרך אגב, העומק בסגל הישראלי של הפועל ירושלים הוא לא בעייתי בכלל. בסופו של דבר, בירושלים יהיו 6 שחקנים זרים, הצטרפו אליהם, כמו שאתה אומר, 5 שחקנים ישראלים. זה אומר שבליגה יש רוטציה של 10 שחקנים, רוטציה של 10 שחקנים היא רוטציה רחבה מאוד, ודרך אגב, זה לפני שאני מדבר גם על שמות שיכולים לתת דקות משמעותיות בליגה, כן? גלעד לוי שלא רלוונטי לאירופה, יכול לתת דקות בליגה, ואפילו איתי סגב שאמור לתת דקות מעטות יחסית ב-BCL, הוא רלוונטי מאוד לליגה שלנו. אז הרוטציה, רוטציה של 10 שחקנים, היא אחלה רוטציה, ועם זר בחוץ, כלומר כל פעם זר אחד יכול לא להירשם, אני חושב שבעניין הזה, ובגם, אם אנחנו מגיעים לאירופה, זה 6 זרים שיכולים לשחק, ועוד 3 לפחות שלגיטימיים לאירופה, נניח אם נוציא את גלעד לוי וקורנליוס, אז אנחנו מגיעים בסך הכל, גם רוטציה של 9 שחקנים באירופה, שלרוב שם הרוטציה אפילו מתקצרת יותר. אני חושב שמבחינת העומק אין פה בעיה. איפה הבעיה כן מתחילה? הבעיה מתחילה, ושוב אני אומר בעיה, על אף שאני חושב שכרגע, הפועל ירושלים לא הייתה יכולה לבקש קיץ יותר טוב מזה. באמת, הבנייה שם הולכת נהדר, מסודר, היררכי. אני רוצה להגיד באיזשהו מקום שרואים שיש להפועל ירושלים בעל בית חדש, ואני לא מדבר על אייל חומסקי, אני מדבר על אלכסנדר ג'יקיץ', פשוט רואים את טביעת האצבע שלו בכל ההחתמות, רואים את הסדר וההיררכיה שיש בסגל המתהווה, אז את זה נשמור בצד, אבל מה הבעיה הקטנה שכן נוצרת להפועל ירושלים? לא משנה, מי תביא הפועל ירושלים בעמדה מספר 4? זה לא משנה, גם אם דיברנו על קייל ווילשר, קייל ווילשר עדיין שחקן פנוי, אוקיי? לדעתי הוא לא בתקציבים של ירושלים, אבל היה וירושלים הביאה את קייל ווילשר. אוקיי, האם זה פותר לה את כל הבעיות? התשובה היא לא. התשובה היא שיש להפועל ירושלים בוודאות חוסר בקו הקדמי. לא משנה מה יהיה, יש לה חוסר בקו הקדמי. אם קייל ווילשר מגיע, אז יש לה בעיה של 50, מה זאת אומרת? זה אומר שאם זק הנקינס נפצע פצוע עייף, בעיית עבירות, אז איתי סגב הוא הסנטר הפותח באירופה. בעיה. ואם מרקיס מייריס חותם בעמדה מספר 4, אז יש לה בעיית כליה. מרקיס הוא שחקן עם... אוקיי? יש לו גם תוויה סביר, אבל ביחד עם הנקינס, וביחד עם סגב, וביחד עם לוי, בעיה. אין מספיק ריווח בקו הקדמי. אז לא משנה מי הארבע שחותם, להפול שם יש בקו הקדמי בעיה. וגם בקו האחורי, יש לה כמה בעיות קטנות. לדוגמה, הובלת הכדור בידי ספידי סמית ודוברת. זה משהו סביר? זה כלומר, זה מאוד סביר, אבל מה קורה אם ספידי סמית נפצע, ודוברת הוא המוביל כדור היחידי באירופה? בעיה. או הסקוררינג בידי ליווי רנדולף? סביר? ומה אם ליווי רנדולף נפצע ואנחנו נשארים עם קדין קרינגטון כסקורר? אז הפועל ירושלים נמצאת פה בעיה בשתי חזיתות, קו קדמי וקו אחורי, כאשר יש לה בדיוק פלסטר אחד לשים על אחד מהם. זר שישי. ולכן הפועל ירושלים הייתה מאוד 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 שמחה, מאוד שמחה, אם היה לה שחקן נוסף ישראלי לשים... באחד מהחזיתות האלה. לדוגמה, אם ירושלים הייתה מצליחה להביא את בריסקר או איידיגר, ואז הייתה יכולה לשים בראש שקט זר שישי בקו הקדמי, היא הייתה שמחה. ואם ירושלים הייתה יכולה להביא את טי.ג'י קליין ולהביא איזה קומבו גארד זר שישי, היא הייתה שמחה. במצב הדברים הנוכחי, על אף שהסגל הישראלי של הפועל ירושלים נהדר, באמת נהדר, ודיברנו עליו בהשוואה לחולון, נכון, הוא נופל מזה של מכבי תל אביב ושל הפועל תל אביב, אבל צריך לזכור, הפועל תל אביב הביאו את תומר גינת במשבצת זרה, כלומר בתקציב של זר, ברול של זר, במקום של זר, אז אני לא יודע עד כמה ההשוואה הזאת נכונה, אבל ביחס להפועל חולון, שהיא חד משמעית היריבה הריאלית העיקרית שלה, ירושלים בנוקאוט כרגע, אז האיכות מספיקה, אולי ירושלים הייתה רוצה להביא עוד אלי כדי לחפר על הבעיות האלה, אבל היא יכולה להיות מאוד מרוצה ממה שיש כרגע.
אז אני אעלה תיאוריה, גל מקל ששאלתי אותו היום באימון של נבחרת ישראל, איך הוא דואג שזה שאין לו קבוצה באמת לא ייכנס לו לראש בזמן של הנבחרת, וכמובן שהוא ענה שזה כבר הרבה שנים, שהוא פותח עונה בלי קבוצה ושהוא די רגיל למעמד כזה, אז מה דעתך על מלפפון לוהט כזה אולי שיצטרף קצת אחרי תחילת העונה?
אני חושב שבסופו של דבר אלכסנדר ג'יקיץ' בא ואמר בצורה מאוד ברורה והגיונית אחרי מה שראינו באליפות העתודה, שאחת המטרות המקצועיות, המובילות של הפועל ירושלים כמועדון ושל אלכסנדר ג'יקיץ' כמאמן, זה פיתוחו ושיפורו ושדרוגו ומתן קרדיט לנועם דוברת. ואם תראה, רוב הסגל שנבנה, כאילו נבנה, אני לא אגיד שהוא נבנה סביב נועם דוברת, כן? אבל הוא נבנה כדי לא לפגוע בדוברת. ההחתמה של ספידי סמית כרכז טהור, וכרכז שיכול לשחק ליד דוברת, נראה שההחתמות בקו האחורי בעיקר נעשו כדי להטיב עם דוברת. אני לא רואה מצב, צ'אנס, דרך אגב הסיבה לדעתי שירושלים לא הייתה בסגת היידיגר. פול שם לא הייתה בסגת היידיגר, כי היידיגר דורך על דוברת, על המשפצת, אין ספק פה בעניין הזה. וזו גם הסיבה, ונדבר על קריית אתא, שיובל שניידרמן בדרך החוצה. בהשאלה כמובן. אבל שוב, המטרה היא בעצם לסלול לדרך המלך לנועם דוברת. גל מקל הוא שחקן שידרוך בסופו של דבר על העמדה של דוברת, הוא ידרוש דקות, הוא ידרוש רול, הוא גם לפי השמוע דורש סכומים שהם לא ריאלי ישראלי החמישי הזה שיבוא, השישי יותר נכון, ולכן אני לא רואה את גל מקל מגיע להפועל ירושלים.
טוב, אז אפשר באמת לקרוא לזה תינוקות ג'יקיץ', ממש ביטוי שחשבתי עליו, הפיתוח של דוברת, גלעד לוי, מי שרוצה יכול להוסיף גם את קורנליוס, למרות שהוא קצת יותר מבוגר. האם יש לך עוד משהו להגיד על הזרים, אולי על זק הנקינס, לפני שנעבור להפועל תל אביב?
אז רק נקודה קטנה בנוגע לזה, כן, כן, נראה לי שברור לכולם שמדובר פה בהימור עם תקרה מאוד מאוד גבוהה. אנקינס, מי שזוכר אותו בעונת הקורונה עם ראשון לציון, ומי שמכיר אותו מנימברוק, יודע שמדובר בסט יכולות התקפי שאני לא זוכר בהפועל ירושלים הרבה זמן, אבל אני גם לא זוכר בשער הליגה הרבה כאלה. זה משחק פיק אנד רול, זה פוסט הפחותי, זה איי-קיו כדורסל מאוד מאוד גבוה, היכולת לשחק גם כ-5 שההתקפה ממוקדת בו, וגם כ-4 שנע ומרווח בלי הכדור. כאילו מה שנקרא, כאילו הכל, הוא באמת יכול לעשות הכל 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 בעניין ההתקפי, וצריך להגיד את שני החסרונות המרכזיים שלו, רק כדי להבין מי השחקן שיצטרך להיות לידו. הראשון זה חסרון הגנתי, לא מדובר בחור הגנתי נוראי, מדובר בשחקן שלא יודע לשחק אחד על אחד, שוט בלוקר נחמד, אפילו נחמד פלוס, אבל לידו צריך ברומטר הגנתי יותר רציני כדי לחסום את הצבע, וזה שחקן אחד שיצטרך להיות שם, דרך אגב, מייר אחד כזה, וקליעה, לא, אין בעיה, אין שום בעיה שהוא לא יהיה עם קליעה, כמובן שאם אנקינס היה סקלי 3, אז הוא היה שחקן יורליג ומעלה, חד משמעית, ואני אומר את זה בביטחון מלא, אבל לידו, הפועל ירושלים חייבת ריווח יותר מסיבי, וגם את זה יצטרך לקיים הארבע שיבוא.
טוב, נעבור להפועל תל אביב, קבוצה שבראש ובראשונה בולטת לעומק, היא אמרה שישלימה את בניית הסגל, וזה באמת איך שזה נראה, תומר גינת, באוטימור, עידן זלמנסון, גיל בני, לוטן אמסלם, טרוויס ווריק, אייל הראל בסוף הסגל, אולי גם אילי דולינסקי ייכנס לאיזושהי משבצת כזאת, ואז הזרים ג'ייקובן בראון, ג'יי פי טוקוטו, ג'יימס יאנג, אקסאביו מנפורד, קריס הורטון, מדובר באמת בסגל שחקנים מאוד מאוד מרשים, שחייב להתחרות על תארים, בדגש על הליגה לדעתי העונה, וכמובן גם לעבור שלב ביורו קאפ. איך אתה רואה את הבנייה של הסגל הזה שבאמת צריך ללכת רחוק?
כן, אז הפועל תל אביב הצהירה בעצם שהמטרה העיקרית שלה זה להסתגל לזירה האירופאית לאט לאט, היא יודעת שהיורו קאפ זה משהו קשה, בסופו של דבר היא גם מבינה שהיורו קאפ הוא שיטה שמאוד מטיבה איתה. אני לא יודע כמה מכם מכירים את השיטה של היורו קאפ, אבל בסופו של דבר מדובר בבית מאוד מאוד ארוך, בית גדול של משחקי בית חוץ, שזה יוצר המון המון משחקים, ובסופו של הבית הארוך הזה רק שתי קבוצות מודחות החוצה. אני מקווה שאני מדייק במספרים, 2 או 3, אני לא סגור על זה, אבל לדעתי רק שתי קבוצות מתוך הבית האלה מודחות החוצה, ואז עם לשלבי נוקאוט. בקיצור, בניצחון בודד של כמה משחקים, הפועל תל אביב יכולה, שוב, מקרה קיצון, כן, למצוא את עצמה ביורוליג. ברמה כזאת, היורוקאפ הוא מצד אחד פתוח ושוויוני, מצד שני, לא מטיב עם הגדולות בכלל, כלומר, בסופו של דבר, כל היכולת שלך תלויה בכמה משחקים בודדים רצופים. אז הפועל תל אביב הולכת חזק על זה, והיא יודעת שכדי לשחק עם שתי מסגרות, ובמיוחד כדי לשחק בשני מסגרות שזה חדש לך, ויבואו ויגידו מה זה אומר, מה זה חדש לך, אז בסופו של דבר, המערכת צריכה להיות מסוגלת להיות ערוכה לשני מסגרות. האימונים, תצורת האימונים חייבת להיות שונה פתאום. תצורת המתיחות והכושר והשחרור, הכל 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 חייב להיות פתאום שונה ואחר, והפועל תל אביב מודעת לזה שאמור להיות לקשה עם זה, ולכן היא הביאה, כמו שאתה אומר, עומק מאוד 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 גדול, במטרה להצליח להתמודד עם זה, כאשר גם האיכות אמורה להיות, להספיק לה, כמו שאתה אומר, להתחרות על תארים בארץ בוודאות, והיא תקווה שהפאזל יתחבר לה למשהו ביורו קאפ. נקודה אחרונה, זה העניין שבסופו של דבר, פועל תל אביב היא המשכיות מאוד מאוד חיובית, בין אם זה טוקוטו ובראון, אבל מצד שני זה עלול לעלות לה מדובר בשחקנים שהם לא השחקנים הצעירים ביותר למגרש. בראון, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלו, גם טוקוטו וגם ברטימור. הפועל תל אביב יודעת שייתכן שהיא תצטרך לווסת עומסים, במיוחד בליגה, במטרה לתת לצוות הזה, לצוות המנוסה יותר והמבוגר יותר, את דקות מנוחה שדרו כדי לא להיפצע.
נעבור לאלופת המדינה הפועל חולון, שמעמידה סגל שבו יש רק שחקנים איכותיים אפשר להגיד, אבל הוא לא מספיק עמוק לפחות ברמת הליגה מבחינת הישראלים. ניב משגב, פרדריק בודיון, שון דוסון, ג'ו רגלנד, קריס ג'ונסון, היידן דלטון שנשאר אולי במפתיע, ולא אדם סמית שבהתחלה היו שמועות, סי-ג'יי הריס, מרווין ג'ונס, קני קאג'י, וזה באמת הסגל. אני תיאורטית רואה סיכוי אולי למייקל בריסקר, שמי יודע, אולי בגלל שהוא לא הולך לירושלים, יש סיכוי שהוא ילך לחולון, גם הוא מאוד קרוב לשון דוסון, אבל מצד אחד יש פה שחקנים שהם באמת הוכיחו את עצמם, ומצד שני, יש כאן כמה סימני שאלה, בין אם זה סי-ג'יי הריס, שנכון, הוא הצליח מאוד בקדנציה הראשונה בחולון, אבל הוא חווה עונה פחות טובה עכשיו, וגם הייתה הרגשה שמה שהוא עשה בפעם הראשונה בחולון, זה משהו שיהיה מאוד קשה לשחזר, ועוד נצטרך לראות את השילוב שלו עם רייקלנד. ויש את קני קאג'י, שהוא גם מבוגר, וגם צריך לראות איך הוא ישתלב במרקם הזה מכל הבחינות, ולדעתי ההשערה של היידן דלטון על העמדה שלו היא באמת סוג של תעודת ביטוח למקרה שהדברים לא יסתדרו עם קאג'י. ובעיקרון יש פה סגל טוב, אבל יש סגל שיש פה כמה בעיות משמעותיות, בעיקר הישראלים, כמו שציינת. אז איך אתה באמת רואה את הסגל הזה שנבנה? כי יש פה באמת דברים יפים לצד דברים שהם פחות טובים. אם אני צריך לציין משהו שאני מאוד אוהב, זה ההחתמה של מרווין ג'ונס, שחקן שנראה שמתאים מאוד לדנ"א של המועדון, וכמובן איכותי על הפרקט.
כן, אני חושב שהפועל חולון עשתה מהלכים אינדיבידואלית מאוד מאוד יפים. כלומר, החתמה של מרווין ג'ונס, כמו שאתה מתאר, החתמה של קאג'י, גם ההשערה של דלטון לדעתי, הערכת חוזה של רגלנד ושל ג'ונסון, המון מהלכים אינדיבידואלית מאוד יפים ומאוד טובים. כשאנחנו רואים את זה כפאזל אחד שלם, ואמרתי, עד עכשיו שמענו שמות. זה מה ששיחקנו עד עכשיו. שמענו שרגלנד נשאר, ושמענו שקאג'י בא, ושמענו שמרווין ג'ונס במסע ומתן. שמענו שמות, זרקנו שמות, ניתחנו כל אחד בנפרד, היה נעים והיה נחמד. אבל זה לא הדבר האמיתי. כמו שאני אמרתי, השלב הזה בקיץ הוא הדבר האמיתי, כי הוא הפעם הראשונה שבה אנחנו רואים איך הדבר הזה מתחבר לכדי פאזל אחד שלם. וכשמסתכלים על הפאזל הזה של חולון, כמו שאתה אומר, מגלים הרבה בעיות. רואים המון כישרון, נגיד כבר, המון כישרון, רואים המון 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 אנשים עם סט יכולות מאוד רחב ואיכותי, אבל רואים המון בעיות. ואי אפשר להתעלם מזה. רואים לדוגמה בקו האחורי היררכיה מקרטעת. לי לא ברור עדיין מה חלוקת התפקידים. יכול להיות שלגודס ברור, אבל מאוד יכול להיות שחולון תהיה בכאוס מה בקו האחורי, ביחד עם רגלנד והריס, שאף אחד מהם הוא לא רכז טבעי וסקורר טבעי וסקנד גארד טבעי, מהם לא... כלומר, גם יהיה חייב להיות מלאכותי. וחיבור מלאכותי יכול להצליח ויכול לא, אבל זה איזושהי סימן שאלה בנוגע לסגל של הפועל חולון. ואני מסתכל על הקו הקדמי, ואני רואה את השחקנים שנמצאים שם, ואני תוהה לעצמי, האם ביחד השחקנים האלה משתלבים לנו? כלומר, אני רואה את מרווין ג'ונס ואת, ואת קאג'י, ואני טועה אם חולון תוכל לעבור לשחק ברכבים נמוכים יותר. אנחנו יודעים שגודס מאוד אוהב לעשות את זה. אנחנו יודעים שזה תורם למשחק הריצה. אנחנו יודעים שזה לעתים עוזר לגודס לשמור הגנה אזורית. אנחנו יודעים שזה דבר ורסטילי שחשוב בכל קבוצת כדורסל המודרני. האם הפועל חולון תוכל לעשות את זה? זאת שאלה. אני לא אומר שזה מה שנקרא אפשר לסגור את העונה ולקפל, אבל עבור הפועל חולון זה סימן שאלה. וסימן השאלה הכי גדול בהקשר הזה, ואני בטוח שכולם מסכימים, זה סימן השאלה הישראלי. בסופו של דבר, להערכתי, הלא מבוססת, אבל להערכתי, לא יבוא להפועל חולון עוד ישראלי בכיר. עכשיו עירוני רמת גן, בעצם נודע לו שהיא לא תעלה, נודע לה ולשחקנים שלה שהיא לא תעלה לליגת העל, כלומר, כל השחקנים שלה שאולי עוד ציפו וקיבלו לשחק בליגת העל, וכבר קיבלו התעניינות ופניות, יכולים למצוא להם בית חדש, בין היתר בהפועל חולון. ואני חושב שהפועל חולון השלימה עם הבעיה הזאת, אני חושב שהיא מתחרטת על זה שהיא הייתה יכולה לתקן את זה בדיעבד, עם נמרוד לוי, לא יודע אם הם היו עושים את זה בדיעבד, אני חושב שכן, אבל עובדתית, הפועל חולון כרגע נשארה בבעיה רצינית, בעולם שבו ניב ושון דוסון אלה הישראלים של הפועל חולון. אלה הישראלים של קבוצה שאוהבת לשחק מאוד 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 מהר. אלה הישראלים של קבוצה שמשחקת באינטנסיביות ואגרסיביות גבוהים מאוד. אלה הישראלים של קבוצה שמשחק בשתי מסגרות באירופה. וכל הדבר הזה אמור לגרום, אמור להתאמך על ידי עומק מאוד גדול. ויכול להיות שאם חולון לא תביא ישראלים מספיק איכותיים, או יכול להיות שהפועל חולון משלימה כבר עם זה, שהמאמן שלה, גיא גודס, יצטרך לוותר על קצב המשחק המהיר שהוא אוהב ומאמין בו, או שהאינטנסיביות יצטרך לרדת, או שהיא תסבול מפציעות ועייפות פעם אחר פעם. אם במצב הדברים הנוכחי, בעומק של הפועל חולון, במיוחד בגזרה הישראלית, היא נמצאת בבעיה רצינית, זו הבעיה המרכזית, כל שאר הבעיות שאמרתי, אין פתירות, גיא גודס יושב עם עוזרי המאמן שלו, יכינו פתרונות טקטיים וזה יסתדר, בעיית העומק היא בעיה שאי אפשר לסדר, בסוף אתה רוצה קצב גבוה, אתה רוצה אינטנסיביות, אין ברירה, אתה תצטרך להטיש את השחקנים שלך, ואם אין לך מספיק עומק כדי לגבות אותם, אז אתה תצטרך אולי לפצוע ולעייף אותם, וזה כבר בעיה.
נעבור למחזיקת גביע המדינה וסגנית האלופה בני הרצליה ששומרת על רוב הזרים שלה חוץ מצ'יננו אונואקו שמעדיף לשחק בקבוצה אחרת בליגת האלופות דינמו ססרי. אז אנדי ון וליט נשאר, קווינטון הוקר נשאר, קריס ברב ומוריס קמפ המעולים נשארים, וכך גם סנדי כהן, יאיר קרביץ וכמו שזה נראה גם דורי סער בסגל הישראלי. והרצליה מצד אחד הבטיחה את העתיד שלה מבחינת חוזים עם שחקנים לפני הרבה זמן כבר, עם כל מיני הערכות חוזים, ומצד שני היא לא החתימה שחקן חדש עדיין הקיץ, ועדיין מחפשת את השחקנים האלה, ואפשר לסמן כמה שמות כמו אולי אדם אריאל, או ווילי וורקמן שעשויים להתאים לה, אבל את זה אני אשאל אותך, מה דעתך על הבנייה של בני הרצליה, ואת מי היא עוד צריכה להביא, כי ברור שיש כאן צורך בישראלי, ואולי דווקא לכאן מישהו כמו בריסקר יכול להיכנס.
כן, אז הרצליה תשחק בעונה הקרובה על קלף מאוד מאוד חזק, וזה המשכיות. אמר פה רמי אדר בזמנו בפודקאסט כאן שהמשכיות זה לא המטרה, זה כלי. זה נכון, המשכיות זה בהחלט לא צריכה להיות המטרה העליונה, אבל אני לא מאמין שההמשכיות מקורה או מטרתה רק לקצר תהליכים. אני חושב שקבוצה תימצא בתהליך גדילה וחיבור מתמיד ככל שהיא תשחק ביחד. וזה נכון במיוחד בכדורסל של אורן אהרוני, שמבוסס על הגנה אזורית, שכל מה שעומד בבסיסה, זה אך ורק תאום וידיעה של השחקנים האחרים, ושעומדת בבסיסה הנעת כדור, שגם זה רק כימיה וחיבור, אז הדברים האלה יהיו הרבה הרבה יותר איכותיים בפוטנציאל בעונה שנייה של שחקנים. ברמה כזאת שארבעה שחקנים זרים מהסגל הקודם נשאר, בני הרצליה לפחות צפויה לפתוח טוב, ועל זה היא צריכה לשחק דבר. היא תצטרך לנצל את זה, כדי פשוט להיות הקבוצה היותר קטלנית מבין כל קבוצות הליגה. קבוצה שהשאירה ארבעה זרים, זה קבוצה שמאמינה בסגל שלה ובצדק, וצריכה לנצל את זה כדי ליצור משהו עוד יותר מכובד. מה שהיא בעצם צריכה כרגע, כמו שאתה אומר, אז הדבר הראשון, זה מחליף בעצם לונואקו, אוקיי? לא תמצא מחליף בעוצמה, מן הסתם של לונואקו, אבל היא תצטרך מישהו שיאייש את העמדה שלו, והיא צריכה ישראלי, אבל צריך לזכור שגם בשנה שעברה, שהיא שנה חלומית בכל קנה מידה עבור בני הרצליה, זה שנה שבה ישראלים של הרצליה לא היו מהמרשימים בליגה בלשון המעטה. גם אז היא הייתה יחסית דלה בישראלים, גם אז הם לא היו איכותיים בצורה יוצאת דופן, אז כן, היא תצטרך שחקן כזה, אבל אנחנו צריכים לסייג ולהגיד שזה לא הדבר היחיד והבטוח שיש פי עליה. אז מי הישראלים שיכולים להתאים? השוק מאוד מצומצם, אז אני מניח שבריסקר, כמו שאתה אומר, בריסקר ואדם אריאל, אלה השמות הריאליים עבורה. אני תוהה איפה המקום של אדם אריאל ליד שחקן כמו סנדי כהן לדוגמה. הוא כלי שתמיד אפשר להשתמש בו, אבל אני לא בטוח שהוא הכי מתאים. ובריסקר הוא שחקן חד משמעית שיכול מאוד מאוד לתרום להרצליה, אם כי הרבה פעמים אנחנו עדים לכך שהוא לא כל כך מתלהב לשתף את הכדור, או להתקיף מהר, כמו אורן אהרוני יודע ורוצה. אז גם בהקשר הזה צריך לשים סימן שאלה, אבל בני הרצליה תחתים בסופו של דבר מישהו, הוא יהיה חוליה חשובה בכל הנוגע לעומק שלה, והיא משחקת בליגת האלופות, שני מסגרות וכולי, אבל צריך לזכור, היא עשתה עונה טובה והיסטורית, גם בלי איכות כל כך מרשימה בסגל הישראלי.
עכשיו נדבר על הפועל גליל עליון, שמעל הכל משאירה את נמרוד לוי, השחקן הישראלי של העונה, היא צירפה את רוי הובר, שהיה אחד הישראלים המצטיינים של העונה, היא הביאה את הראל רינסקי לפני שהמניה עלתה באליפות אירופה לנבחרות עתודה, יש לה גם את אבדול מליק אבו, שלא נראה כמו שם נוצץ, אבל נראה איך הוא הסתדר בקו הקדמי, בייס וושינגטון נשאר, דשואן בוקר שנראה כמו החתמה נהדרת בקו האחורי הצטרף, איתי מושקוביץ שפצוע גם כן ממשיך, יעל מלמד עוד שחקן ישראלי צעיר ומוכשר חתם, ורון כהן הצעיר ממשיך. אז זה סגל שזקוק לפחות לעוד זר, אבל בסך הכל נראה טוב, גם אם הקבוצה הזאת לא תשחזר את מה שהיא עשתה בעונה שעברה. איך אתה רואה את הבנייה שם?
אני חושב שגליל עליון ממשיכה את הקו שלה משנה שעברה. דבר ראשון, הישראלים שהם חלק מאוד 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 קריטי בדבר הזה, אז ציינת איתי מושקוביץ' ונמרוד לוי ורוי אובר והראל רינסקי, הדברים האלה מאוד מאוד יהיו חשובים לגליל עליון, אנחנו מכירים את החלק שהם תופסים בתוך הפאזל הזה, ובסגל הזר אנחנו איך זה עובד, מנו את יונתן אלון, התקציבים הם לא תקציבים גדולים, אז צריך לקחת הימורים, צריך לקחת את השחקנים עם הפוטנציאל ולקוות שאצלך ועם הדברים שתיתן להם ועם הפאזל שתחבר מסביבם הם יצמחו לך. אז כזה הוא אבדול מליק אבו, ברייס וושינגטון, גליל עליון יודעת מה היא תקבל ממנו, ואותי הרשמה שהכי הפתיע והרשימה, זה דשון בוקר, בסופו של דבר, דיישון בוקר הוא שחקן מוכח באירופה, אוקיי? סקורר נהדר, שיחק בזמנו בלמן בצרפת, גם בפולין, בבלוצבק, כלומר קבוצות, אני לא אגיד שהן מהטופ האירופי, כן? אבל הן קבוצות בסדר גודל, שגליל עליון רוצה לקחת את השחקנים המובילים של הקבוצות האלה, נקרא לזה ככה. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, גליל עליון עשתה פה החתמות באמת נהדרות, בראשם דיישון בוקר, אני לא יודע להגיד אם הוא יהיה הכוכב של הקבוצה הזאת, אבל אני אגיד שבסופו של דבר, מה שגליל עליון בנתה אליו ומה שגליל עליון תבנה עליו, זה כל העניין של החיבור, וזה כל העניין של לבנות שלם שגדול מסך על הקו, ושחקנים כמו הישראלים, כמו נמרוד לוי, כמו בסופו של דבר, כמו ברייס וושינגטון, וכמו דיישון בוקר, יכולים לעזור להם מאוד לעשות את זה.
עכשיו נתייחס להפועל חיפה ששומרת על המשכיות עם שחקן מעולה כמו קדים אלן, מעבר לזרים שהיא כבר החתימה, ג'יילן ג'ונס, אנטוני היקי, דוונטה אפסון, בסגל הישראלי יש את עמית שמחון, גול אבי שאמור לפרוץ הפעם בליגת העל, הקפטן אופק אביטל, וויל ריימן, ספנסר וייס ומוריאל לוטטי שמצטרף אחרי שהיה ישראלי טוב מאוד בליגה הלאומית. אז גם פה נראה שיש סגל טוב לעבוד איתו מבחינתו של שרון דרוקר, אבל גם כזה שאולי עלולה להיות בעיית כליה מסוימת, בטח בקו האחורי עם קדים אלן שראינו אצלו כליה לא יציבה, ואנטוני היקי שממש לא נחשב לקלה גדול. איך אתה רואה את הסגל הזה שנבנה? כי יש פה פוטנציאל טוב.
נכון, גם במקרה הזה אנחנו יכולים לראות המון המון רכשים מאוד מאוד מרשימים. צריך להבין, פחות או יותר שאנחנו מדברים על כל קבוצה שלא בשישייה או חמישייה הראשונה של ליגת העל, חייבת להסתמך בתקציבים הנמוכים על רכשים שהם פוטנציאל. אין להם דרך להביא את השחקנים המוכחים ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי זה פשוט מעבר לתקציב. אז א', ההשערה של הפועל חיפה, שחקנים ישראלים נהדרים, עמית שמחון שיהיה המנהיג של הקבוצה הזאת ללא כל ספק, וויל ריימן וספנסר וייס, ולידם להביא את גור לוי, אופק אביטל, שיוכלו לפרוח תחת הפאזל הזה, זה דבר ראשון מאוד מאוד מרשים. ההשערה של קדים אלן, אני לא האמנתי שזה יקרה, גם מאוד מאוד מרשים, אני בטוח שזו הייתה המטרה. בבחירת הזרים אני חושב שיש פה שתי נקודות מאוד מעניינות, בעיית הכלייה קיימת ואתה צודק, היא בהחלט דבר שיכול להדיג את שרון דרוקר, למרות שיודעים שפחות הקבוצות של דרוקר לא משחקות על הכלייה, הן אוהבות להיכנס פנימה, הן אוהבות לחתוך את הצבע, הן אוהבות להכניס ולהוציא כדורים, אבל בסופו של דבר מה שמאפיין זה דבר ראשון, הקשיחות והרעב שיש לשחקנים בקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת היא קבוצה קשוחה מאוד, אנחנו מכירים את ריימן ואת קדים אלן ואת עמית שמחון ואת גור לוי, אבל אנחנו עכשיו נחשפים גם לזרים מאוד מאוד קשוחים ואינטנסיביים ואגרסיביים שיעזרו להפועל חיפה, ושמות באמת מאוד מאוד מרשימים שהפועל חיפה מביאה, בין אם זה ג'יילן ג'ונס, שבאמת שחק ברמות הכי גבוהות של אירופה שאפשר, ובין אם זה אנטוני היקי, שגם שחק בווטב בזמנו, ורשם היה השיא במדד היעילות. עכשיו, אנחנו יודעים, יש שחקנים שבווטב הם פורחים ועושים מונות מופלאות וכאן מתרסקים, כולנו זוכרים את מלקום היל שסיים כמלך הסלים בווטב, הגיע לפה ואף אחרי רבע עונה, אבל ביחס לקבוצה כמו הפועל חיפה שיכולה לקחת את האימור הזה וגם יכולה לתת את הרול ואת הכלים לשחקנים מהסוג הזה כדי להתפתח, זה בינגו אמיתי.
טוב, עכשיו נעבור להפועל גלבוע גליל, ורמי אדר היה אצלנו ובהחלט הרחיב על הבנייה שלו. אז מצד אחד ישראלים רעבים כמו, והם מוכשרים כמו מירון רוינה, מיצ'יס, צוף בן משה, ניב למפרט ובנייה סרור וגם דניאל גואטה בסוף הסגל, וזרים שגם זרים מאוד רעבים וחלקם גם צעירים, ג'וש פרקינס שנראה כמו החתמה איכותית מאוד בעמדת הרכז, ג'סטין גורהם שבקו הקדמי היה חלק מעונה מצוינת של בון בליגה הגרמנית, פייטון וויליס שרמי אדר הרחיב עליו, ועכשיו גם רשאוד אודמס שחותם בקבוצה, אז אף אחד לא מצפה מזה להתחבר לקבוצת צמרת, אבל גם בטח לא לקבוצה שיורדת לליגה השנייה. איך אתה רואה את הסגל הזה של גלבוע שנבנה?
כן, אז כמו שאתה אומר, בעיקר מה שמייחד את הסגל הזה, זה את הקשיחות, את הריבאונד, את האופי, את האגרסיביות, שמייחד גם את רמי אדר כמאמן, ואנחנו רואים את הקו הזה גם בזרים וגם בישראלים, כמה החתמות זרים נחמדות, כמה החתמות זרים שמה שנקרא חובת ההוכחה עליהם, כנ"ל בישראלים. אני חושב שהאפסייד של הקבוצה הזאת בעיקר, 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 היא קבעה על ידי לונדון פרנטס, והאם הוא נמשיך בקבוצה או לא. אם כן, אז פתאום אני לפחות רואה את הפאזל של גלבוע גליל הופך להרבה הרבה יותר שלם, והרבה הרבה יותר איכותי, ואם לא, אז התקרה כנראה לא מאוד מאוד גבוהה, היא רק תצטרך לקוות שהרצפה לא תהיה כל כך נמוכה.
עכשיו קבוצה שלדעתי הבנייה שלה ביחס לציפיות היא אולי הכי מרשימה, עירוני נס ציונה שמחתימה הקיץ 5 זרים, שק ביוקנן, סי ג'י וויליאמס, ג'רום מיינסי שחוזר, די-ג'יי קופר שהראה כמה הוא יכול למסור אסיסטים בבני הרצליה, וטיילר ביי שעוד תצא כתבה עליו ונראה כמו החתמה יוצאת מן הכלל בצד ההגנתי, ביכולת לקחת ריבאונדים, באמת נראה כמו שחקן סופר איכותי. ובסגל הישראלי רז אדם, עוד שם שמביא טירוף, ליאור קררה ותומר לוינסון נשארים, וכך גם גולן גוט שהוא כמובן מוכח בליגה שלנו, ולוינסון כמובן יכול לבצע עוד קפיצת מדרגה, ועמית אהרוני שמשלים את אולי אחד מצוותי הרכזים הטובים בליגה. אז איך אתה רואה את הבנייה הזאת? כי לדעתי יש פה פוטנציאל לבית עליון לפחות.
כן, אז לא יודע אם אליפות יהיה לנס ציונה, אבל אליפות המדיה, בזה היא זוכה. האמת, המדיה שלהם באמת תענוג אחד גדול. אני רק מקווה שהם יחתימו 6 זרים כדי לראות עוד טיזר אחד שלהם, אבל זה לא יקרה. אז כן, נס ציונה עם בנייה באמת מאוד, מאוד מרשימה, אבל אני חייב להגיד, יותר ממה שהיא מרשימה, היא מאוד 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 מסקרנת. אני חושב שיש שני דברים שמייחדים את הקבוצה הזאת של נס ציונה. הראשון זה האוורסטיליות, גם סי-ג'יי וויליאמס, גם טיילר ביי, גם שק ביוקנן, אלה שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, להיות מאוד וורסטיליים בתפקידים שלהם, סט יכולות מאוד רחב. והדבר הכי הכי משמעותי, כי באמת אתה אומר פה את הדבר הנכון, כישרון יש פה מלא. באמת טיילר ביי זה לא שחקן שאני חשבתי שברול במסגרת, בתקציב לנס ציונה. כנ"ל דרך אגב סי-ג'יי וויליאמס. אלה שחקנים באמת באמת מאוד 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 מוכשרים, עם אפסייד פוטנציאל באמת. מה שכן, סי-ג'יי וויליאמס, טיילר ביי, בין היתר, עם אפס ניסיון אירופאי, או לא אפס ניסיון אירופאי, לשחקנים עם מנטליות אמריקאית מוחלטת. אין ספק בזה. שק ביוקנן בא מהג'יליק של הממפיס, סי-ג'יי וויליאמס היה בקליפרס ובמינסוטה, טיילר ביי בטו-ווי אצל דאלאס, שחקנים שזה מראה על הפוטנציאל שלהם מצד אחד, אבל אנחנו כבר יודעים ומבינים שהכדורסל הישראלי שונה מהאמריקאי. הכדורסל הישראלי לא משוחק אותו דבר, המנטליות פה לא אותו דבר, הדרך שבה דברים נעשים זה לא אותו דבר. יש שחקנים שעוברים את המעבר הזה חלק ומעולה. קרי בלקשיר הוא דוגמה טובה לכך. יש שחקנים, או ג'יילן אדמס לצורך העניין, יש שחקנים, ואנחנו יודעים את זה, שנופלים, שלא מצליחים להסתגל לכדורסל לאירופאי, ואנחנו רואים את, ראינו את און מייקר, שפשוט קשל פה בהפועל ירושלים, או ואם ניקח דוגמה מאותה קבוצה, אז אנטוני בנט, לא תמיד זה מצליח לקרות, נס ציונה תהיה לה משימה אחת, והיא משימה מאוד לא פשוטה, וזה לחבר קבוצת אמריקאים, להיות קבוצת כדורסל טובה בכדורסל אירופאי.
טוב, נעבור להפועל אילת, שכרגע יש לה שלושה זרים, סקוט מצ'אדו, אריק גריפין שחוזר, קייסי פרייטר שחוזר מפציעה, וישראלים לא מהדרג הגבוה, לא מהדרג הנמוך, מהדרג הבינוני אפשר להגיד, נועם אביבי, נתנאל ארצי, עמית גרשון, בן קאוטר שחוזר מפציעה, ואז גם בסוף הסגל יונתן לוי ועידו הראל, ולי גם הסגל הזה מרגיש מאוד קצר, גם שאין לו שובר שוויון בקטע של הישראלים, וגם שאצל הזרים הוא נשען על מצ'אדו שהוא די מבוגר בעמדת הרכז, הוא כמעט לבדו במערכה אפשר להגיד, ופריטר שכאמור חוזר מפציעה, איך אתה רואה את הבנייה הזאת? כי זה לא נראה יותר מדי מבטיח אם לא תהיה שם בנוסף להחתמה של זר, עוד החתמה של ישראלי, כמו ווילי ווקמן למשל.
כן, אז כמו שאתה אומר, יש פה באמת, אני חושב שהבעיה של אילת היא באמת לא באיכות, אנחנו מכירים את האיכויות של קייסי פרייטר, אנחנו מכירים את אריק גריפין, אנחנו יודעים סקוט מצ'אדו יכול להביא, גם הישראלים, נועם אביבי, נתנאל ארצי, עמית ראשון בן קרטר, אלה ישראלים בליגת העל, לכל דבר ועניין שיכולו להיות בקבוצה אחרת, שהיא לא בטופ 4 הראשונות, ועמית גרשון אנחנו יודעים, וכולי. אז אני לא חושב שהבעיה פה היא איכות, אבל כמו שאתה אומר, הבעיה העיקרית של הפועל אילת זה עניין העומק. קייסי פרייטר, אנחנו יודעים מה מצב הפציעה והמצב הבריאותי שלו, כלומר אנחנו יודעים על הנייר, לאף אחד אין מושג מה יקרה שהוא יתחיל לשחק כדורסל. בן קרטר, מישהו יודע? הדברים, סקוט מצ'אדו שאתה אומר שהוא מבוגר, אנחנו מדברים פה על סגל מאוד מאוד קצר, ומלא היה פה סגל מאוד קצר, אבל עם מניות בטוחות. זה סגל מאוד קצר, עם המון המון אימורים, לא ברמה המקצועית, ברמה הבריאותית שנוגעת לרוטציה. פועל אילת אם היא לא תחתים ותעמיק משמעותית את הסגל שלה, ואני הולך רחוק, לדעתי ישראלי וזר לא מספיק פה, אני חושב שצריך להעמיק עוד יותר, היא עשויה ותמצא את עצמה בבעיה.
טוב, נעבור להפועל באר שבע שנמצאת כרגע רק עם שני זרים, שזה דיוויד אפיאני שצריך לראות את ההשתלבות שלו ברמה הזאת, ובן מור שמחוות הדעת שאני מקבל וגם עליו תעלה כתבה, הוא באמת שחקן שיכול לעשות הכל על הפרקט, ואותי מעניין לראות אם הוא ישחק יותר כפאור פורד או כסנטר, כי הוא בסופו של דבר הוא לא זורק יותר מדי שלשות ממה שראיתי, ומעבר אליהם יש ישראלים עם פוטנציאל, רוי פריצקי, נטע סגל שהראה התקדמות, תומר פורט, רון ציפר, איגור קולשוב שצריך לממש את הפוטנציאל הזה, ויש לו הזדמנות טובה עכשיו, חואקין שוחמן שהוא מוכח בליגה, ועוד כמה שחקנים בסוף הסגל, כמו בן ממן, בן אייזינארט ו... אריק אדרי, ובשבילי מצד אחד, כמו שאמרתי, לסגל הזה יש פוטנציאל, ואם זה מתחבר, זה יכול להיות יפה, זה יכול להתחרות על מקום בפלייאוף, אבל אם לא, גם כאן יש סכנת ירידת ליגה, בטח בכל הקשור ליכולת הקליעה, כי נטע סגל זה סוג של גאנר, אבל רועי פריצקי ראינו עם נבחרת העתודה שהוא לא קלה אף שלשה, תומר פורט, אני לא בטוח כמה הוא עדיין יכול לתרום ברמה של ליגת העל כרגע, רון ציפר צריך לראות את ההשתלבות, ראינו שהיה לו יותר קשה בנבחרת העתודה, וכל שוב עדיין לא הוכיח מבחינת אחוזים שהוא קולע באחוזים גבוהים לשלוש, וכאן הבעיה, גם חואקין שוחמן הוא לא שחקן שחי בעיקר על הכליה, יש עונות שהולך יותר טוב כמו העונה האחרונה, ויש עונות שהרבה פחות, איך אתה רואה את הסגל הזה?
כן, לי זה נראה שהפועל באר שבע באיזשהו מקום ניסתה לחבר כמה שיותר חלקים איכותיים לפאזל בתקווה לא לרדת ליגה. ככה נראית הבנייה של הפועל באר שבע בעיניי. אז הצד הראשון של העניין זה ישראלים, אספו חבורת ישראלים מאוד מאוד מוכשרת צריך להגיד, אבל כמו שאתה אומר, עם המון בעיות התאמה, גם בעיות של ניסיון, רון ציפר, תומר פורט, רועי פריצקי, מי יודע איך הם השתלבו, וגם בעיות התאמה, איגור קולשוב, חואקין שוחמן, נטע סגל, לא ברור איך העניין משתלב למקבץ אחד, ויותר מזה, ההחתמה של בן מור לדוגמה, בן מור זה בינגו ענק, אני לא האמנתי שראיתי שהוא חתם בהפועל באר שבע, זה שחקן שמפלרטט עם אירופה המון המון המון, בגלה בזמנו, היה בליגה האוסטרלית, הלך, חזר, משחק בזמנו באוסטין ספרס של סן אנטוניו, בקיצור, שחקן שתמיד הוזכר השם שלו בנוגע לקבוצות PCL, יורוקאפ, באמת קבוצות אירופאיות, ופתאום הוא חותם בהפועל באר שבע, והוא זה שאמור להוביל את הקו הקדמי בעיניי של הקבוצה מהדרום, אני חושב שהם בונים פחות או יותר עליו שיציל אותם מירידת ליגה, אני לא יודע אם זה מספיק, אבל בן מור זה בינגו.
אגיד דבר אחרון על בן מור לפני שנעבור לקריית אתא, ממה שהבנתי באוסטרליה הוא שיחק בעיקר כסנטר משלים ולא הצליח להטביע חותם שם, וזאת בעיקר הייתה הבעיה, ככה שיהיה טוב אם הוא ישחק כפאוור פורוורד, ובאמת יהיה מעניין לראות איך באר שבע תמשיך לבנות מכאן, ועירוני קריית אתא עם לא מעט שחקנים שיש לה כרגע בסגל, יותם חנוכי, קרם אשו, עידו דודי, שלב לוגשי, עמית ראובן, יריב אמירם בסגל הישראלי, וכנראה יובל שניידרמן, כמו שזה נראה, ובסגל הזר היא צריכה לפחות עוד אחד, יש לה כרגע תאמין סטיבנס שנשאר, שבון לואיס שמגיע מגליל עליון, וז'ובון טרדיק, ואם אני מסתכל על פוטנציאל ירידת הליגה, אז נכון, בכל שנה אנשים מורידים את העולה החדשה לרוב, אבל כאן בניגוד לגליל עליון של העונה שעברה, שהיה שם פוטנציאל גדול עם צ'צ'שווילי ומושקוביץ', כאן אני מתקשה לראות את זה, כלומר אם הדברים מתחברים עם יותם חנוכי זה יהיה מעולה, אבל חוץ ממנו אני לא בטוח כמה ישראלים פה יכולים כבר להטביע חותם בליגת העל, ומשהו חייב לקחת אחריות, ומעבר לזה, אמין סטיבנס צריך להשתלב בליגה, ז'ובון טרדיק נראה כמו זר בסדר גמור, אבל בטח לא כשובר שוויון, ושבון לואיס שאנחנו מכירים, שהוא זר טוב בסך הכל בליגה, הוא גם כן לא שובר שוויון, אז יש כאן בעיה מאוד מאוד קשה כרגע בסגל, והקבוצה הזאת תצטרך להביא שחקן כמו ווילי וורקמן אולי, ובטח זר סופר איכותי. מה דעתך על מה שנבנה שם?
אני חושב שהשוואה לגליל עליון דווקא היא כן השוואה נכונה. בסופו של דבר, קריית אתא מנסה להרכיב קבוצה שהעיקר שלה הוא ישראלים, ויובל שניידרמן שצפוי להצטרף לשם. הוא אחד כזה, וקרם השיעור, ויותם חנוכי, אנחנו מכירים את שלהם, כשיש להם את הכל ואת הדקות, ואנחנו יודעים שהם יכולים להיות כאלה, ולהביא זרים, ולקוות שהפאזל הזה יתחבר, אין לעולה החדשה את הכלים לעשות יותר מזה, לפעמים זה ממריא וזה גליל עליון, ולפעמים זה צונח והם יורדים חזרה למטה. אני חושב ששבון לואיס, החתמה נהדרת עבורם, שחקן מוכח בליגה, שלדעתי יכול לעשות את הקפיצת מדרגה שלו, ואם הם יצליחו להביא עוד ישראלי בכיר, כמו ווילי וורקמן, ועוד באמת את הזר הנוסף לפגוע בו, ולפגוע בו אנחנו לא צריכים פה שם, בסוף זה קריית אתא, צריך להבין את זה, צריך שהדבר הזה יתחבר, צריך פה שחקן שבסופו של דבר יתחבר לתוך הפאזל הזה שמורכב שם כרגע, אם באמת הדבר הזה יצליח, אז יכול להיות שנראה פה סנסציית גליל עליון, ועם כל מה שאמרתי, אני עדיין חושב, כמו שאתה מעריך, והערכה שלנו היא מאוד רציונלית, שקריית אתא היא כרגע מועמדת המובילה לירידת ליגה, אין ברירה. מה יקרה כאשר העונה תתחיל, את זה כבר אנחנו לא יודעים לספר. אבל אמרתי, העונה הזאת נחמדה, התקופה הזאת נחמדה, כי אנחנו מעריכים הערכות וזורקים השערות, והן לרוב מבוססות, אבל הרבה פעמים גם אין קשר בינם לבין מה שקורה למציאות, כי המציאות הרבה הרבה יותר מורכבת ומסובכת ממה שאנחנו יכולים לדון עליו פה.
בהחלט, ועכשיו רגע לפני סיום נסיים עם פינת סיפור, ובאמת הצלחתי לחשוב תוך כדי הפרק על סיפור קטן שהוא לא כדורסל, אבל הוא עדיין כמובן קשור לספורט, וזה קשור לפרמייר ליג, הליגה הטובה בעולם בכדורגל שחוזרת בקרוב, ולפני כמה שנים, לדעתי זה היה לפני מונדיאל 2018, אז אבא שלי, הספורט רבי פה, ג'וש הליקמן, לקח לסיור בעיר העתיקה בירושלים את מנכ״ל מכבי תל אביב בכדורגל בן מנספורד, ואת הבעלים של קריסטל פלאס, סטיב פאריש. ונגמר הסיור שלהם, ופתאום הם סוג של בחרו להפתיע אותנו ולהגיע ממש מתחת לבית שלנו, ולבעלים של קריסטל פלאס הייתה מתנה שהיא באמת חולצות של קריסטל פלאס לכל בני המשפחה, ומעבר לזה הבאנו לו כדי שיחתום איזשהו פוסטר של שחקן קריסטל פלאס, אז זאת סתם ככה חוויה נחמדה שעלתה לי לראש על איך בדיוק בעלים של קבוצת פרמייר ליג ככה ניצב מתחת לבית שלי, וזהו, נסיים ככה. אז באמת התחלנו עם נבחרת הנוער, הלכנו לליגת העל בכדורסל וסיימנו עם פרמייר ליג, אז ככה הספקנו הרבה בפרק, ותודה רבה לכל מי שהזין לנו, תודה רבה עומר, ונתראה בפעמים הבאות.